שלום עליכם, תחילה על העיכוב. פרשת מסעי, פרשה החותמת את ספר במדבר, בעצם הפרשה החותמת את ארבעה חומשי התורה. זה נכון לכל ספר, אבל זה נכון בסוף ספר במדבר, כי החומש הבא הוא כבר החומש של משה רבינו. הוא משנה תורה. ועד עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר ומשה כותב. ספר דברים הוא שמשה השכינה מדברת מתוך גרונו. זה החלוקה. הגילוי של ספר דברים, אבל ניכנס לזה לעזרת השם. ספר דברים הוא ש... הוא ש... כל אות של משה שווה בדיוק לכל אות בתורה שבכתב שנאמרת מפי הקדוש ברוך הוא. אז במובן הזה היום זה גם סיום ארבעת חומשי התורה הראשונים. ותחילתה של הפרשה, החלק הארוך הראשון שלה, ו-49 פסוקים של מסעות. אלה מסעי בני ישראל. הבוקר טיפ-טיפה עסקנו בזה למי ששמע קצת ככה במסעות, ואנחנו רוצים להיכנס למסעות מתוך רש"י הראשון. כבר למדנו הרבה פעמים שרש"י, כשהוא פותח פרשה או פותח נושא, נותן רעיון שלם. רש"י כאן הוא רש"י מעניין מאוד, הוא מעריך מאוד בפרשה שלהוציא את הדיבור הזה הוא כמעט לא אומר מילה. ובדיבור הראשון של הפרשה הוא מעריך בשני פירושים. בוא נראה רגע את רש"י. כמו תמיד מעניין אותנו לפני שמתחילים, אם לרש"י ישנם שני פירושים, מה הוא רוצה שנקבל בשניהם? הפעם רש"י פותח בשאלה, כך שאנחנו לא צריכים לחפש מה היה קשה. אלה מסעי. באיזה עמוד זה למי שעוד מחפשים בחומש? בחומשים האלה? אצלי יש. תף פייכת. תף פייכת. אלה מסעי רש"י, למה נכתבו המסעות הללו? זה הנושא שלנו. למה נכתבו המסעות הללו? השאלה הזאת יש הרבה 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 חלקים. בגדול, יש מסעות שאנחנו כבר יודעים בדיוק מה היה, אז לשם מה צריך את החזרה. יש מסעות שגם אחרי פרשת מסעי אנחנו לא יודעים כלום מה היה. אנחנו לא יודעים אחרי פרשת מסעי מה היה בפונון. אז לשם מה צריך להגיד לי שנסעו מפונון וחנו ב... אנחנו לא יודעים מה היה במקום אחר. אז אני יודע שהיה פונון. מה זה נותן? ובכלל, מה צורך כתיבת המסעות? זה הרי לא ספר תיעוד מסעות היסטורי. מה הצורך? ולרש"י ישנן שתי תשובות. להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה ולא הייתה להם מנוחה. שהרי אין כאן אלא 42 מסעות. ועכשיו עושה רש"י חשבון. צא מהם 14, תוריד י"ד מסעות, שכולם היו בשנה ראשונה קודם גזירה, קודם גזירת המרגלים. מי שנסעו מרעמסס עד שבאו לריתמה, שמשם נשלחו המרגלים. הדיבור הבא של רש"י בפרשה יהיה בלהסביר את המילה ריתמה, מלשון גחלי רתמים, הוצאת דיבה, המרגלים. שנאמר ואחר נשאו העם מחצרות וגומר, שלח לך אנשים, וכאן הוא אומר, ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה, למדת שהיא במדבר פרן. אז עד כאן י' מסעות היו עד גזירת המרגלים. נזכיר לנו את הזמנים, יצאנו בפסח וגזירת המרגלים היא בתשעה באב, זאת אומרת י' מסעות בשנה ושלושה חודשים הראשונים. ועוד הוצא משם שמונה מסעות שהיו לאחר מיטת אהרון, עוד נזכיר אותה, מיטת אהרון, אנחנו ביום שני בפרשת מסעי, נקראת בשני של פרשת מסעי. וכבר הזכרנו יותר מפעם, זה דבר פלאי, סוגריים לדקה אחת בתחילת השיעור. יש יורצייט אחד בחמישה חומשי תורה, אין עוד. אך ורק פעם אחת מוזכר יום פטירה. אין לו משה רבינו, לא אף אחד. רק אהרון הכהן, וזה בחודש החמישי בראשון לחודש, בראש חודש של אבים אב, ולעולם בכל מצב תיקרא הפרשה הזו של פרשת מסעי בשבוע של ראש חודש מנחם אב. זה דבר מעניין מאוד. תמיד, שנה מעוברת, לא מעוברת, פרשות מחוברות, לא מחוברות, לעולם נקראת הפרשה הזאת לפני חזון, לפני תשעה באב, בחודש, בשבוע של מות אהרון הכהן. זה מעניין, כשנכנסים לשבוע שעוסקים בו בתשעת הימים, מתחברים עם אהרון הכהן. הוא גם היחיד בתוך כל פרשת המסעות שעוצרים בסיפורו ומרחיבים מאוד. חוץ ממנו אין הרחבה. אין נקטוע קטנטנה בעילים, אבל אין הרחבה, רק אצלו. עוד נדבר בזה בהמשך. אז ממותו של אהרון שהיה, זה החלק החשוב, בראש חודש מנחם אב, עכשיו צריך לדעת שבראש חודש שבט כבר עומד משה רבינו ומדבר עם העם, אז מאז עד הכניסה לארץ, עד הירדן, כולל הכל, כולל הכל זה 10 חודשים. ואז הוא אומר, צא מהם שמונה, ועוד הוצא מהם שמונה מסעות שהיו לאחר מיטת אהרון מאור ההר עד ערבות מואב בשנת ה-40. נמצא שכל 38 שנה לא נסעו אלא 20 מסעות. כלומר, על פי דיבור א' ברש, שאותו הוא מוצא, זה מיסודו של רבי משה הדרשן, לפי דיבור א' ברשי, המגמה של כתיבת המסעות היא להודיע חסדיו של מקום. בוקר, הזכרנו קצת, כמעט בא לך לשאול על פי זה היה צריך להגיד אלה חניות. כי אתה בעצם רוצה לתאר ש-38 שנה יש מסע בשנתיים. מילואים דלוקס. מסע לשנתיים, נו! נכון? בהתחלה ובסוף, אבל כל המגמה היא להודיע חסדיו של מקום. כלומר, בעצם לפי פירוש א' של רש, רעיון פירוט המסעות, וזה פירוש מעניין מאוד, הוא להראות את הצמצום בדין, חסדים, גם המכות באים בחסדים. להודיע חסדיו של מקום. פירוש שני של רש. דבר אחר, אבל מעניין מאוד, הוא לא פותח בדבר אחר. מעניין מאוד, בואו תראו את הפירוש השני, היום נתרכז בפירוש השני. ורבי תנחומה דרש בו דרשה אחרת. אנחנו כל שבוע עוסקים ברש"י. מנסים לגלות שרש"י הוא הכל, הוא פשוטו שמקרא, הוא הכל. וכשרש"י פותח בשתי דרשות, כנראה שהוא בא ליישב פשוטו של מקרא, והוא רוצה להגיד ששתי הדרשות חשובות להבנה. כשרש"י רוצה להגיד דרשה אחרת, הוא אומר, ועוד דרשו בו, עוד דבר אחר. זו פתיחה מאוד נדירה לפירוש שני. ורבי תנחומה, קודם כל הוא לא תמיד מזכיר את שם התנא, רבי תנחומה, דרש בו דרשה אחרת. דרשה אחרת זאת אומרת, זה מהלך אחר עכשיו. דרשה אחרת מהדרשה הראשונה. משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפותו. כיוון שהיו חוזרים, המלך ובנו, התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו, כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך. רש"י מסיים את זה ב... וכולי. למי שיודעים לדייק ברש"י, כשהוא אומר וכולי, הוא מבקש שנפתח במקור. אז אני ממשיך את קריאת הדברים מהמקור כפי שהיא מופיעה. במדרש לא כתוב וכולי. אני אסביר מה אני מתכוון. במדרש, כשקראתי את רש"י תמיד, חשבתי שיש עכשיו עוד דוגמאות. כאן ישנו, כאן הוקמנו, כאן חששת את ראשה, כאן כאב לך האוזן, כאן כאב לך האף, כאן... מה המגמה, מה הוא רוצה? במדרש כתוב כאן, בדיוק אותה מילים, בדיוק כמו שרש"י אמר, משל למלך שהיה בנו חולה, אני קורא את המדרש בלשונו, והוליכו למקום רחוק לרפותו, כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה כל המסעות, ואמר לו, כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך. מה וכולי, תשיבו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. זאת אומרת, הדוגמאות האלה הן דוגמאות יחידות. ישנו, הוכרנו, הוכרנו, כדי להבין את המילה, ישנו זה ישנו, חששת את ראשך זה כאב ראש, והוכרנו זה כאן קיבלנו קצת אוויר במדבר, כאן קררו אותם, גם מלשון קור וגם מלשון צל, המקרב המים עליותיו. כאן הוכרנו, קיבלנו תקרה קצת וקצת קצת צונן בתוך החום הנוראי הזה. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם, תשמעו את זה כי זה מדהים, כשרש"י אמר וכולי הוא התכוון לזה, להמשך. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני. לכך נאמר, אלה מסעי בני ישראל. אז הפירוש הראשון, לפני שמתחילים, מתאר את המסעות כחסדיו של מקום. הפירוש השני מתאר את המסעות ככעס של המקום, וכניסיון להפנים בבן המלך איפה הכעסנו אותו ואיך הוא המשיך איתנו. כלומר, זה שתי מגמות אחרות לגמרי. אתם זוכרים שהוא אמר רבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת, כי זה ממש דרשה אחרת. זה שתי דרשות. הדרשה הראשונה היא להודיע חסדיו של מקום. הדרשה השנייה היא, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם כל המקומות היכן הכעיסון. תלמד אותם איך הם הכעיסו. צריך להבין את זה טוב, צריך להבין את זה טוב. זה שני מושגים שצריך להיכנס אליהם לעומק, ואני כדי להבין את זה רוצה להבין את המשל הזה עד סופו. משל שמובא הוא משל מדויק. ואם רש"י מבקש להביא על פי המשל הזה את הבנת כל עניין המסעות, הוא מבקש להסביר לנו משל מדויק מאוד מאוד. כמה שאלות? קודם כל, איפה ראינו שלושה עניינים כאלה במסעות? ישנו, הוכרנו, זוכרים? חששת את ראשך. צריך להבין איפה ראינו. המהר"ל למשל שואל את השאלה הזאת, המהר"ל בגור אריה על התורה שואל את השאלה, והוא אומר דבר מעניין מאוד. כאן ישנו, כוונתו הייתה לימים שהיו בנחת ושלווה. ישנו. כאן הוכרנו, אומר המהר"ל, כוונתו כשהיו בסכנה ושמרתי עליהם. הצלתי את זה. וכאן חששת את ראשך, הכוונה היא חולה שחושש בראשו והוא נמצא במצב של סכנה וכולי. המהר"ל מחלק. אבל עדיין אין בחלוקה הזו כדי להסביר את כל מבית המסעות, זה נכון על כל ההיסטוריה. עכשיו, המדרש לא מביא עוד דוגמאות. לכן אמרתי, תפתחו את הווכולה. הוא לא מזכיר עוד דוגמאות. ישנו, הוקרנו, וחששת את ראשך.
מה הקשר
לתל אביב
וחיסון?
נכון, שאלה יפה מאוד. אז א', איפה מופיעים שלושת הדברים האלה בממבית המסעות? שאלה א', ב', מה לשלושת הדברים האלה ולהכעיסון? כדי לדייק, אני מבין שאולי אתה יכול להגיד שחששת את ראשך מתאר מצב שמגיע לך כאב ראש. אבל ישנו דווקא מתאר מצב לא רע לו. ג' מאוד מעניין. אתם שמתם לב ללשון המדויקת של חז"ל. כאן ישנו מי? המלך והבן, כלומר מי? מי ישן? כך כתוב. אין מה לעשות, משל ומשל. כאן ישנו אתה ואני. כאן הוכרנו יחד. כאן אתה חששת את ראשך. לא לשנינו כאב ראש. נכון? אז זה צריך להיות מדויק. והדבר האחרון, שגם הוא כדאי לשים לב אליו, זה שאם במדרש הראשון הסברנו את הרעיון באופן כללי לראות את חסדיו של מקום, כנראה למדרש השני יש מגמה הפוכה. הוא רוצה לתאר את כעסו שלו. זה ברור, כאן חיסון. הוא רוצה להסביר לנו את רעיון המסעות מתוך עומק ההבנה של מה קורה בנו במסעות, בכעסו של המקום. אני אכנס עוד רגע לפתיחה הגדולה. רבנו בחיי, הראשונים האחרים, אור החיים הקדוש, פותחים את הפרשה הזו בהקדמות מאוד יסודיות. על פי כולם, השותף הוא שהמסעות האלה שאנחנו עסוקים בהם פה מייצגים לא רק את המסעות של עם ישראל בצאתו ממצרים, בדרך לארץ ישראל, ביציאת מצרים. המסעות האלה מתארים את מסעותיו של עם ישראל במדבר העמים, כלשון רבנו בחיי. אתם יודעים מה זה מדבר העמים? ספר יחזקאל בפרק כף, יחזקאל מתאר את השיחה הקשה עם זקני העם. הפטרה קשה מאוד שחלק לא קוראים אותה וחלק כן, היא מתחילה בהלדרוש אותי אתם באים. ושם במילים קשות מאוד מאוד הוא מתאר להם מה הולך להתרחש עכשיו מיד אחרי החורבן. אגב, הנבואה הזו מתרחשת בחודש החמישי, בחודש אב. בשנה החמישית לגלות יהויכין. ואז הוא מתאר להם את היציאה, תקשיבו לאן, בזרוע נטויה ובחימה שפוכה הם לא חליכם, ותשמעו עכשיו ממש את סיפור, אם אפשר טלפונים, לוודא סגירה. לוודא, לוודא ממש ככה. ועכשיו הוא מתאר כך, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה. מאוד דומה לבהוצאתי אתכם, תשמעו את הביטויים כולם. והבאתי אתכם, לאן? אל הארץ? אל מדבר העמים. גלות. ונשפטתי איתכם שם פנים אל פנים. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן ישפט איתכם נאום השם אלוקים. השוואה מוחלטת בין מדבר ארץ מצרים על מסעותיו למדבר העמים ביציאה לגלות מבבל. ומה המגמה של המדבר הזה? מה רעיון המדבר? והעברתי אתכם תחת השבט. אתם יודעים את מי מעבירים תחת השבט? את הצון. והבאתי אתכם במסורת הברית. קוראים לזה בירורים. חלק מהמפרשים אומרים מסורת כמו מאסורת, מאסר. אני אכניס אתכם לאיזשהו בירור שבו נכרות ברית. הברית תבוא ממסעות קשים מאוד. שם המסעות הוא מדבר. יוצאים למדבר. ואז וברותי מכם, לשון ברית, וברותי, כמו לברור. את כל מה שצריך יהיה תיקון, המורדים והפושים וכולי, ומרתק. המסעות מתחילים ביציאה ממצרים, ביסעום רעמסס, ואיפה המסע האחרון מסתיים, ויחנו איפה? מעבר? לירדן יריחו. מעבר לירדן יריחו. תשמעו איפה מסתיים המסע הגדול הזה. כי בהר קודשי בהר מרום ישראל נאום השם אלוקים, יסתיים המסע, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ, שם ארצני ושם אדרוש את תרומותיכם. בריח ניחוח ארצה אתכם בהוציאי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות וכולי וכולי. הסיום יהיה שארצה אתכם בריח ניחוח. דבר פלאי. המפרשים עוסקים כולם בהשראה בין המסעות, בין שני המדברים. אגב, שוב, פרשת מסעי תמיד נקראת ערב ראש חודש מנחם אב, בחודש החמישי, כשיוצאים למסע מדבר העמים. עד עכשיו אנחנו מדברים על העם, על ההיסטוריה הכללית, אבל הדברים שייכים בכל אחד ואחד. והמסע מתחיל במצרים ומסתיים בריח, בירדן יריחו. על המשיח נאמר שהוא יריח ביראת השם וידון. ריח הניחוח הוא תמיד הנקודה שכשמגיעים אליה מופיעה הגאולה. כשמריח הקדוש ברוך הוא את ריח הניחוח של נוח, הוא קובע שחד משמעית יותר לא אמחר. כי ריח הניחוח עולה. אצל המשיח זה יופיע בצורה המושלמת ביותר. שם כתוב בגמרא שהוא יורה וידון על פי ריח. לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח, אלא והריחו ביראת השם. ההבדל הרוחני בין ריח לכל החושים האחרים מובן לכולם. ריח של יריחו שנקראת על שם הריח הוא מפני שריח המקדש היה מגיע אליה. וירדן יריחו היא גם הריח שאין לו סוף. אתם יודעים מי יזכו ביריחו? מכבר סוכם שזוכים עוד לפני כל הנחלות. הראשון שקיבל נחלה היה מישהו לא מבית ספרנו. מי? יתרו. כבר אז מובטח לו את יריחו עירתנו. לך איתנו והיטבנו לך, ורשי בפרשת בהלכה, מה היטבנו לך? תקבל דושנה של ארץ ישראל, את יריחו שזוכים לבני הקיני, יריחו עירתנו. שם?
הדבר היחיד
שעוד
לא הספיקו לקבל את המתנים, כל לבדוק משהו שייתן אנשים למשל בעובדים את זה קשה למצוא, מי שתורך הרבה שידע, לא יוצאים כבר היום.
שלום, מעניין מאוד. ועריכו ביראת השם. המסעות הם 42 מסעות שסיומם בויחנו, ותשימו לב אגב כמה זה בולט בפסוק עצמו. תראו את הפסוקים, כל הפסוקים הם ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. והפסוק החותם הוא שניים. ויסעו מערי העברים, ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו. ויחנו על הירדן מבית הישימות ועד אבל השיטים בערבות מואב. אז זה לא ירדן יריחו, זה הכל. אבל המגמה היא ירדן יריחו. הם מגיעים לעבר הירדן, ובתורת החסידות הירדן מעבר ירדן יריחו, זה יורה וידון. המשיח יורה וידון, מורה ודאים, בהריחו יראת השם. זה הריח האינסופי הזה, שהוא האינסופי עד שהוא מגיע לכל העמים, עד שאיתו הוא מביא אותו. כשנכנסים לארץ ישראל, אני לא רוצה להיכנס ליריחו יותר, כי אני רוצה להיכנס לעניין של מסעי, אבל במילה, כשנכנסים לארץ ישראל, המבחן הוא יריחו. חזר אומרים, מפתחה של ארץ ישראל. המבחן הוא יריחו. זה אגב המבחן המאוד מעניין. זה המבחן שלנו כל החיים. האם את יריחו כבש צהל, או את יריחו קיבלנו בנס? יריחו היא המלחמה הכי מעניינת שיש. המילואים גויסו, 7 פעמים ניקפנו, אף אחד לא תכנן שפתאום תהיה התערבות אלוקית כזאת לא מתוכנן. פוקס. פתאום פוס משור. זה יצר אגב דבר מאוד מעניין מבחינה הלכתית, שאחד מועל בחרב מיריחו. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא אומר, זה כמו כל מלחמה, אנחנו נראה. הגענו לארץ ישראל, צריך להראות שאנחנו לוחמים. וצריך לתת ללוחמים את השלב. וזה החטא שלך. ושם הנפילה שמביאה מהניצחון האדיר ביריחו לגאווה של הנפילה במלחמת העל. מלחמת העי, מלחמת העי זה נפילה של מודיעין, של מודיעין מזעזע, שלא יודע לזהות בכלל מספרים, מזכיר לנו דברים מסוימים בחיינו. סיפור מדהים, אבל כל סיפור אחר, בין קרמי, בין זרע, שעולה בגורל הוא עמל באי ההבנה את הגבול, בהבנה שיריחו זה ריח, זה לא בתחום של התארכה בכלל. זה נפקמי אלה הכל, זה נפקמי אלה ברכה, אדם נכנס לחנות של נוסמים, אתה יודע לברך. זה נפקמי אלה הכל. לא רוצה להגיד בזה, אני רוצה להמשיך. אני מבטאים
על זה שהם מסימלויים בארץ ישראל.
נכון, 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 לכן אנחנו הולך על זה. אני רוצה לחזור למסע. הערבוב הזה הוא מפתחה של ארץ ישראל. לכן הוא המפתח, עם זה פותחים את ההבנה בכלל.
לכן אסור לגנות
אותי. נכון, תהיה לי יריחו ולא תימנה. חזרה למסע. כל המסעות שיוצאים אליהם גם במדבר העמים נמצאים מקופלים בעומק בתוך סיפור המסעות שלנו. ולעניות דעתי לא לחינם המסע היחיד או החניה היחידה שעוצרים ומדברים בחמישה פסוקים זה בסיפור מותו של אהרון הכהן. שלא קשור בכלל לפה וכבר מדברים בו בתורה במקומות אחרים וחוזרים על זה. בשיחה מופלאה של ניתוח, כמו שאנחנו משתדלים להתרגל לפעמים, בניתוח עמוק עמוק של רש"י בפרשה, מעלה הרבי מלובביץ' כמה שאלות בפשט של רש"י, נוספות. קודם כל, כל המשל מדבר על מלך ובן מלך שהיו חוזרים מהמסע. מי חזר? אף אחד לא חזר. על מה מדובר פה? אנחנו מתארים את המסעות, אף אחד לא חוזר אליהם, ממשיכים לארץ ישראל. מעבר לאי החזרה הזאת, יש עוד נקודה ש... שגם בה נכון לתת את הדעת. בתוך כל מבית המסעות, בלי משלים ובלי נמשלים, אנחנו באמת חושבים שכל המסעות מתארים כעס. חלק מהמפרשים אומרים שהסיבה הפשטנית שרשי ביקש פירוש שני, זה כי בפירוש הראשון יש קושי בדבר אחד. אם כל מה שאתה רוצה לגלות זה את חסרה של מקום, תלמר רק את 20 המסעות. למה אתה מבין לכל? ההפך. זו לא קושייה גדולה. חלק מהמפרשים רוצים לטעון, אילו היה רוצה הפסוק להראות רק את החסד, הוא היה מונה את המסעות, והיית אומר 38 שנה, רק 20 מסעות. ולכן מביא רשי את הפירוש השני שדבר על כל המסעות. יפה, אבל איפה ראינו כל המסעות כעס? בכלל המושג הזה צריך להבין אותו. כשתסתכלו במסעות, יש לנו חומשים פתוחים, נראה במסעות בעצם קודם כל חלוקה לשניים. עד ים סוף ומי ים סוף. החלוקה לשניים היא נורא נורא פשוטה. עד ים סוף, סך הכל, כמה מסעות? בוא נספור. עד ים סוף, עד קריאת ים סוף, בוא נסתכל. עד ים סוף ומי ים סוף. ויסעו מרעמסס, פסוק ג', בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, ממחורת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, ומצרים מקברים את אשר יכה השם בהם כל בכור ובאלוהיהם עשה השם שפטים. גם פסוק מעניין מאוד. מה מעניין אותי העניין שמצרים מקברים במסעות שלנו? אבל מסע ראשון מרעמסס, ואז ויסעו בני ישראל מרעמסס, פסוק ה' מתאר את המסע הראשון, ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות, ויסעו מסוכות ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר, ומאיתם הם עוד לא נוסעים אלא לאן הם הולכים, וישוב על פי החירות, זה לא מסע, הם לא חונים, הם יושבים בפי החירות שנמצאת באיתם, בסדר? אשר על פני בעל צפון, לפני מגדול, ומשם מתחילים לעבור את הים המדברה ולהמשיך הלאה. מי שיפתח בפרשת בשלח יגלה את זה מפורש. בואו נסתכל שנייה אחת בפרשת בשלח, ומיד תראו שהמסעות של עד ים סוף הם בעצם שלושה מסעות שבהם מה שקרה הוא ישנו, הוכרנו וחששת את ראשך. אלה שלושת המסעות הראשונים. בהמשך נצטרך לראות איך זה קשור לכל מבית המסעות. אבל אלה שלושת המסעות הראשונים. בואו נראה את זה. ממש פשוט פשט. פרק י' ג' פרשת בשלח, עמוד קוף צדי א' בחור משיב. ראי בשלח פרו את העם. בסדר? אני קורא. ראי בשלח פרו את העם ולמחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב. ויעשב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשבע, ישביע את בני ישראל עמו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. ויסעו מסוכות. כלומר, ביום הראשון היינו ברעמסס, עכשיו ויסעו מסוכות. רשי אומר, ויסעו מסוכות, תראו את רשי על פסוק כף. פסוק כף, יש לכם? רשי. ויסעו מסוכות ביום השני. שהרי ביום הראשון באו מרעמסס לסוכות. מרעמסס לסוכות אומר רשי זה נסיעה קשה מאוד, אז הוא אומר שהם הגיעו בשעה אחת, בזמן קצר מאוד מרעמסס לסוכות, ועשה אתכם על כנפי נשרים, הם מגיעים מרעמסס לסוכות, ובסוכות הם, מה עושים? הולכים לישון. וביום השני הם יוצאים מרעמסס, מסוכות לאיתם. ביום השני כשהם הולכים מסוכות לאיתם, מה קורה באיתם? נו, נמשיך בפסוקים, תסתכלו איזה יופי, זה פלא פלאות, תסתכלו בחומש בפנים. ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר. ומה קרה? אז נו, הפסוק קרה, הפסוק הפעלת. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, לנחותם הדרך. עמוד הענן הזה לא רק מנחה, אלא גם העניין הזה. הסיפור השני במשל הוכרנו ענני הכבוד באים לתת צל ולתת אפשרות לחיות באוויר טוב המזגנים אז כאן ישנו זה היום הראשון, כאן הוכרנו זה היום השני. אחר כך מגיעים ולפני ים סוף, מה קורה? נו, מה קורה לפני ים סוף? פרק י' ד' דבר אל בני ישראל, פסוק ב', וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, הכל באותו סיבוב, נכון? ואמר פרעה נבוכי וחיזקתי את לב פרעה, והוא מתחיל לרדוף, ויוגד למלך מצרים ויאסור את רכבו. מה אנחנו עושים בינתיים? כלום. ויחזק השם את לב פרעה וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים. בסדר? אנחנו נמצאים עכשיו בחניה השלישית. ומה עושים עכשיו? ופרעה הקריא ויישאו בני ישראל את עיניהם אל מצרים נושא אחריהם ויצעקו בני ישראל אל השם. ויאמרו אל משה. היו הרבה כיתורים במדבר. ברוב הכיתורים, בכל הכיתורים, עם ישראל אומר אנחנו צמאים, אנחנו רעבים. מה נשתה? מה נאכל? גם כשהם אומרים למה העליתונו, זה בעקבות זה שמשה רבינו כועס עליהם. פה זה לא מה שהם אומרים, תשמעו מה הם אומרים. ויאמרו אל משה, סברות, המבלי הם כברים במצרים לקחתנו למות במדבר. מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. בקיצר, אתם יודעים מה זה? חשש בראשך. אתם יודעים מה זה חשש בראשך בעומק? חששת את ראשך, זה לא מחלה אנושה. חששת, חשש באלמה. אתם יודעים מה זה חששת את ראשך? גם לנפש הבהמית שלי יש לכם. יש לי סכר, יש לי ספרות. זו התלונה הראשונה והיחידה שעם ישראל פונה אל משה בסברות נטו. הוא לא אומר לו מה נאכל, הוא לא אומר לו מה נשתה, הוא לא אומר לו אנחנו רעבים. הוא אומר, סברה שלי, טוב לנו, עבוד את מצרים ממותנו במדבר. זה חלוקה מרתקת. כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך. אני עוד לא נוגע עכשיו בלמה זה ישנו ברבים וזה ביחיד. זה שלושת המסעות הראשונות. אתם יודעים מה ההבדל בין המסעות עד ים סוף למסעות מים סוף? בעצם יש שני שלבים שאנחנו יוצאים למדבר. יש את השלב הראשון שבו הייתי קורא לו אנחנו במסדרון לקראת המדבר. עוד לא יצאנו למדבר. עד שביעי של פסח אנחנו עוד לא במדבר, אנחנו במסדרון. מים סוף אנחנו יוצאים המדבר, כך כתוב בפרשה שלנו, ויסעו המדבר דרך ים סוף. אבל מה, ועד ים סוף מה היה המלום? עד ים סוף יצאנו ממצרים ואנחנו בדרך למדבר, אבל עדיין אנחנו עוד במצרים. מצרים עוד פה, היא פועלת. מים סוף אנחנו מתחילים ללכת במדבר בלי קשר כאילו למצרים. כלומר, מה שנפלנו עד ים סוף, כמעט הייתי קורא לו, זה לא אשמתי, זה לא אני חטאתי. אני לא הבאתי את המצרים. הקדוש ברוך הוא הביא אותם. אני לא אשם. זה מסע שנמחת עליי. חליתי, לא עלינו. אויב נפל עליי. דבר אחרון שציפיתי זה שפתאום 600 רכב בחור ינחתו עליי. מה שקורה מים סוף ואילך הוא חטאים שלנו. זה כבר מסע נפשי אחר. האדם יכול לעבור שני סוגים של מסעות. יש מסעות שהאדם עובר כי מישהו גרם לו לזה. הוא עוד יכול לטעון ריבונו של עולם, אני לא מעורב בזה. קמתי בבוקר ופתאום גיליתי שזה כך. יש מסעות שהאדם עובר, ובמסעות האלה הוא זה שהגיע למראה ואמר ואילון. הוא זה שהתעכב על ים סוף אחרי שמצרים מת על שפת הים, והכל מת. ועכשיו הוא רוצה שלל. לכאורה במסע הזה זה כבר מסע מסוג אחר. והניתוח שאנחנו רוצים לנסות ללמוד אותו היום ביחד, זה מדהים. עוסק בעצם בשני סוגים של מסעות ובחידוש העתיד. המלך מוליך את בן המלך, זה החידוש של המשל של רבי תנחומה. המלך מוליך את בן המלך, זה נשמע משונה מאוד. גם כשבן המלך הולך לעבור על רצון המלך. עד יוסף. המלך הוא המוליך, הוא הולך איתך, גם אם נדמה לך שהוא עכשיו ברוגז איתך. אתם יודעים מי הדרשן הראשון? רבי משה. אתם יודעים מי הדרשן השני? רבי תנחומה. רבי תנחומה בא לספר את סיפור הנחמה שמופיע בעומק שלו דווקא במסעות, דווקא בכעסים, דווקא במקומות הכי נמוכים. זה דבר מופלא, אלה שתי דרשות, אנחנו מתרכזים בזאת השנייה, בואו נתחיל איתה. היא דבר פלא פלאות. המדבר, כמו שאמרנו, הוא מדבר העמים, אבל מדבר העמים הוא לא רק המדבר שיצאנו אליו לבבל, או המדבר שיצאנו אליו היסטורית למצרים. הזכרנו הבוקר, וזו נקודה שחשובה מאוד מאוד, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. שאלה פרשנית ידועה, עתיקה היא, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו, זה לא נכון בעברית, יש מסע אחד שיצאו מארץ מצרים, בשאר יצאו כבר מאיתם ומסוכות וממגדול ומכל המקומות הבאים. לא יצאו מארץ מצרים, זה המסע שבאנו בו מארץ מצרים לירדן יריחו, אבל לא מסעי בני ישראל. והיסוד של כל המסעות האלה הוא יסוד אדיר. בעצם היסוד הזה בא ללמד אותנו שכל עוד אני לא הגעתי לירדן יריחו, כל עוד לא הגעתי לירדן יריחו, וזה סיכומו של ספר במדבר, הספר הזה של במדבר לוקח אותי בדרך, הוא לוקח אותי במסעות שלי, ויהי בנסוע. ובויהי בנסוע הזה יש שני סוגים של מסעות, יש את המסעות שפורס מז'ור נפלתי אליהם, לפעמים אגב הרבה יותר קל להתמודד איתם, לחברה ודאי, ולכן גם לאדם ודאי, כי שם הוא מקבל הרבה מאוד יחס טוב, מסכן. מהמסעות שלהם הוא בעצם הפיל את עצמו, ואנחנו נרצה לנתח, הוא הפיל את עצמו, נכון? אבל הוא נברא בעולם הזה ויש מישהו שלוקח אותו שם. הוא לא לבד. זה התנחומה, זה הניחום בתוך סיפור המסעות. נלך עם זה לאט לאט. המסע הזה בעצם בדרך הוא לא מסע אחד ממצרים, אלא בכל מקום שאני מגיע אליו, אני אמור לצאת ממנו, להתנתק ולהגיע למסע הבא בדרך אל ירדן יריחו. כל הזמן אנחנו בדרך אל ירדן יריחו, והדרך אל ירדן יריחו עוברת דרך מסעות, לא רק דרך הליכות מתוכננות. אלא דרך מסעות, פתאום אתה צריך לעשות לופ חזרה, ופתאום אתה חוזר שבע מסעות אחרי מות הארון, ואתה עושה בעצם עם פרסה כזאת, ואתה עובר מסעות, וכל מסע הוא עוד שלב קשה מאוד מאוד מאוד, שאתה הולך בדרך אל ירדן יריחו. זאת אומרת, המסע ה-50 או ה-40 או ה-30, גם הוא מארץ מצרים ביחס לירדן יריחו. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. הבעל שם טוב אומר, על פי הדברים שדיברנו מקודם מהראשונים, שאלה המסעות שבעבודת האדם את בוראו הוא עובר כל ימיו וכל חייו. בחסידות מסבירים את הפסוק, כי מי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. מה זה כי מי צאתך? כיום צאתך. יום אחד יצאנו, פעם אחת בתתבב בניסן, לא יצאנו ימי צאתך. כי ימי צאתך מארץ מצרים, היציאה ממצרים היא ימי יציאתך, אתה יוצא ובכל מקום שאתה מגיע אליו, הוא המצרים שאתה אמור לצאת ממנה עכשיו לגבי השלב הבא. והמיצרים האלה, ההגבלות האלה, אם לא תחוש שאתה עכשיו יכול לצאת גם מהמיצר הזה, אלא תחנה בו ותעצור, אתה לא תוכל להגיע הלאה. מדבר העמים לא מתחיל בבבל ולא מתחיל במצרים. מדבר העמים מתחיל במקום הרבה יותר מוקדם, הוא מתחיל כשהנשמה ירדה הנה לעולם הזה. הירידה של הנשמה הנה אליי לעולם היא בעצם סיפור מדבר העמים הראשון, היא סיפור הגדול. וכשהנשמה הזאת יורדת, אני לא תכננתי את ירידת הנשמה. ירידת הנשמה לעולם נועדה כמו מדבר העמים כדי להעביר אותי ואת העולם במסורת הברית. הירידה היא ירידה לצורך עלייה. כל הירידה הזאת של הנשמה לעולם היא שאותו אור אינסופי רוצה להאיר פה את העולם במקומות הכי נמוכים שיש. והירידה הזו של הנשמה הנה לעולם, תחילתה במסע שבו כביכול השכינה מצטמצמת. אותה נשמה פתאום נכנסת לבית סוהר, למיצרים, לגבול, לגוף, לרצונות מוגבלים, לעולם מוגבל, והמסע מתחיל. זה המסע שבו אנחנו יוצאים מבית המקדש הבינוי והולכים למדבר העמים. אנחנו הולכים למדבר העמים כי יחזקאל מסביר לזקני ישראל שהעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כמשפחות האדמה. נעבוד עץ ואבן. האם הזקנים כך מסבירים חז"ל אל יחזקאל ואומרים לו, לא גורל, לא ייעוד, קח את כל המתנות וההבטחות שלך, ריבונו של עולם, לעם הזה, מבטלים על הכל. לא רוצים את כל עבודת העולם הזה. לא רוצים את המסעות. לא רוצים את הגלות ולא רוצים את הגאולה, מבטלים. הקדוש ברוך הוא אומר להם, על ידרוש אותי אתם באים, העולה על רוחכם היו לא תהיה, המסע הוא עצם קיומו של העולם הזה. זה סיכומו של ספר במדבר. זה סיכומה של התורה לפני שמשה מתחיל את החומה שלו. זה פלאי פלאות. בסוף המסע אנחנו נגיע לעלייה שלא היה דוגמתה מעולם, בגלל שהאור שבא מתוך החושך הוא אור מתוק לאין ארוך מכל מה שהיה לפניכם. המתיקות שתבוא מהמרירות הזאת היא מתיקות אחרת לגמרי לגמרי. רש"י מביא שני פירושים לאלה מסעי. בפירוש הראשון הוא מתאר את התהליך של המסע, את ירידת הנשמה הנה. ואז הוא מתאר, נכון שזה מסע קשה, אבל זה בחסדים, תראו את החסדים. בפירוש השני הוא מתאר את החזרה, כאשר אני מצליח להתחיל להבין מה קיבלתי בכל מסע. רבי תנחומא דרש דרשה אחרת, לא דרשה שמתארת את ירידת הנשמה למסע, את ירידת ישראל למצרים, את יציאת ישראל למדבר העמים, אלא את החזרה של המלך עם בנו ואת הניתוח, מה קיבלתי בכל מסע. כל הנבואות עושות ביסוסו מדבר מציאה ותגל ערבה, ויגיע הרגע שבו לדרך הזאת שהלכנו במדבר, דרך הקודש יקרא לה. ואז אני אצליח להבין איך כל מסע לקח אותי למקום שמעולם העולם ואני לא היו בו. המסעות האלה מתחילים לפני ים סוף. אתם יודעים מה ההבדל בין לפני ים סוף לאחרי ים סוף? אמרנו מקודם. לפני ים סוף זה לא אשמתנו. אחרי ים סוף מתחיל אשמתנו. ואת המבנה של מסעות החיים מתאר המדרש לפי המסעות של לפני ים סוף. שאלתם איך יתפסו לי קשור לישן? כשרוצה ישעיהו הנביא לתאר בנבואה האבירה הזאת שמתחילה עם הנבואה על וגר זאב עם כבש ועריכו ביראת השם, הנבואה שקוראים בהפטרת יום העצמאות, ויצא חוטר מגזע אישה, אתם יודעים איך נסיים, תמנה אל ישועתי אבטח, ושם יש פסוק נפלא. עודך השם כי ענפת בי. ואני מה זה כי ענפת בי? כי כעסת עליי. זה גבלת. מנה כל המקומות היכן הכעיסוני. כי כשנחזור ותרצו להורות על הכעס, הכעס שבו הסתרתי פניי רגע קשה מאוד ממך. זה גבלת, זאת הפרשה של בין המצרים, זאת הפרשה של הכניסה לחודש אב. כשנחזור את המסעות, נעבור בהם שלושה שלבים. הראשון הוא כאן ישן. מי? המלך ובן המלך. אתה ריבונו של עולם כאן, ויקץ כישן השם. אומה! למה תישן השם? ואנחנו ישנים. המן אומר, אין בעיה לעבוד עם העם הזה, ישנו עם אחד, ישנים הם מהאחד. ומי מה זאת שינה? כשאדם ישן הוא חי או מת? הוא חי. אבל זה אחד מ-60 במיטה. הוא חי, אבל החיות מופיעה בצמצום. כשהוא קם הוא אומר, חזרת במשפטי. כאן ישן. ומי אתה ישן? במסע הראשון של החיים. כשהתחלנו את המסע, ישן. קודם כל אני. ביקשתי להופיע בשיא הצמצום. כדי להאיר את האור מהחושך הכי גדול. וכל פעם שאתה לא הבנת למה אני כועס, אז אני רוצה להגיד לך שאלף, אני גרמתי לשינה הזאת. אז אנחנו אומרים ביטוי מדהים שפעם דיברנו בו ואני רוצה להזכיר אותו. נורא עלילה על בני אדם. אתם מכירים את הפיוט הכי יפה שיש, אל נורא עלילה. המצא לנו מחילה. בשעת המעילה, אתם יודעים מה זה אל נורא עלילה? אתם יודעים מה זה עלילה? עלילה זה עלילה, נכון? דוקומנט. עלילה זה עוד מילה, כשמדברים על הקדוש ברוך. עלילה זה עלילה, אתה בא עליי בעלילות. אומרים חז"ל במדרש תנחומה בפרשת וישב על סיפור מכירת יוסף והירידה למצרים. נורא עלילה על בני בעלילה אתה בא עלינו. אתה אומר שזה אנחנו חטאנו ואנחנו נפלנו בעלילה. ועכשיו אתה אומר, או, מצאתי תיק. אל נורא עלילה, כיוון שהעלילה היא העלילה שלך, כי אתה עילת העילות וסיבת הסיבות. כי העילה רוצה שכל העלולים יאירו באור שעוד לא היה אף פעם בירדן יריחו. אז המצא לנו מחילה בשעת המעילה. כי שעת המעילה היא גם השעה שבה לא רואים כלום, אבל שעת המעילה היא גם השעה שבה אנחנו נעולים יחד, חבוקה ודרוקה בך. אתה נעול עלינו ואנחנו עליך. כאן ישנו. שאלתם איך חיסון איזה ישנו? הישן הוא הכי חיסון מכל. כי הוא עצם הצמצום. הוא עצם השינה. הוא למה תישן השינה. כל הגלות נקראת שינה. הגאולה היא, היינו כחולמים. הגלות מתארת חלום ארוך. אתם יודעים למה הגלות מתארת חלום ארוך? כי בחלום יכולים להיות שני הפכים ביחד. אתם יודעים מה זו גלות נפשית? גלות נפשית זה שאני יכול להניח תפילין של רשי ושל רבינו תם עם כל החומות. ושהראש שלי יהיה ביצרים הכי מטומטמים שיש. זה לא מסתדר, רק בחלום. מטוס יכול לשחות בים. זה לא הגיוני, אבל בחלום ההפכים יכולים לחיות ביחד. כי אתה ישן. כי האלוקים שבך ישן, ואתה ישן. כאן ישן. אי אפשר לעמוד בזה. צריך רחמים. ואז בא הקדוש ברוך הוא ומשתף רחמים במידת הדין. ולרחמים האלה שהוא משתף קוראים הקיפם בעמלי כבוד. החום הזה של האש של הדינים שורף, אי אפשר לעמוד בו לרגע אחד. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול, כאן הוקרנו. אז הגענו לאיתם, ובאיתם, כדי שיהיה תמימים, אתם יודעים מה זה איתם? המילה הזו מופיעה גם בתהילים. וניקיתי מפשע רב, מה כתוב שם? אז איתם. אתם יודעים מה זה אז איתם? אז אהיה תם. אז אהיה תמים. איתם זה המקום שכדי שנוכל להישאר בשלימות הזאת, באו הרחמים של עלני הכבוד, וכאן הוקרנו. אבל כדי שבאמת הניסיון יהיה ניסיון בעולם, אז הוא צריך להיות ניסיון, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לכוחות שלי, לאדם שלי, ליצור החי פה, לבהמי שלי, גם שכל שמתאים לי, וסברות שמתאימות לי, כי אחרת זה לא ניסיון. אם אני אחשוב אלוקות פה, זה לא חוכמה גדולה. ולי מה הוא המסע השלישי? כאן חששת את ראשך. כאן באת ואמרת עם השכל שלך, תראה ריבונו של עולם, שמחלוק את הפוסקים, אתה אומר שאנחנו יכולים להמשיך, אבל מבחינת הסברה זה לא הגיוני. כאן חששת את ראשיך. זה לא בלשון רבים, זה כבר עשיתם לבד. ישנו, הוקרנו, חששת את ראשיך. זה לא גבל? אבל כל זה עוד לפני ים סוף. ואז מתחילים 39 מסעות 40 חסר אחת. ובמסעות 40 האלה זה כבר אחרי ים סוף. זהו, המצרים לא רוטפים, והמן יורד, וכשאין מים הם מיד מתמתקים, ואתם באים לאלים ושם 12 עינות מים ו70 תמרים, אז למה ברפידים אתם רפים ידיכם מן התורה? אז אין אמפתיה? אז הקדוש ברוך הוא לא איתי? שכחתי. עכשיו כבר מגיעים למחלות יותר קשות. זה לא רק חששת את ראשך. ובכל המסעות האלה, אל נורא עלילה, אומר לך לאורך כל הדרך, מנה את כל המסעות. משל למלך שהיה הולך עם הבן שלו, בוא תראו עכשיו את רשי, רק את המילים של רשי, תראו עכשיו איזה רשי חדש, זה לא יאמין. עוד פעם את המילים, כמה רשי דייקן, זה פלא פלאות. איפה הוא? נו? בפרשה, רשי. דרבי תנחומא דרשבו דרשה אחרת. רבי תנחומא לא דרש את הדרשה של כמה קשים המסעות, אבל נו, בחסדים, ברוך השם, חסדים. יש שתי דרכים לראות בחיים את המסעות. כשבאים לנחם, יש שתי דרכים לנחם. האחת היא דרך נכונה, בעזרת השם, תראה את החסדים, ובעזרת השם נצא מזה, זה הכל נכון. אבל אז ככולם הולכים, אני שואל רק שאלה אחת. אם כל זה בא רק כדי שנצא מזה, אז בשביל מה זה בא? והנה אומרים שאני חמוד, אמרו לי לפני כן פעמיים את זה. אין מגמה, אין דרך חזרה, זה אקסידנט, או שהמלך הוליך אותי לפה. זה אקסידנט שממסערים בו נזקים. זה פירוש א', שזה הפשט. כן, כי כשאתה בא לנחם חבר, עד 120 שנים טובות, תנחם אותו קודם כל בלראות את החסדים. וקודם כל בניצל עם זה. כן, צריך את החלק. החלק חשובות. אבל לא זו נחמה, כי לנחמה יש שני מושגים, תקשיבו איזה עומק. כולנו יודעים את זה. נחמה קודם כל זה אני איתך. אני מחבק אותך, אני אהיה איתך. ונחמה בעומק אנחנו ערב ראש חודש מנחם אב, דיברנו הרבה פעמים, לנחם זה לראות הפוך, וינחם השם על הרעה. לנחם זה להפך את המחשבה, לנחם זה להבין שמי שיכול לנחם אותי זה רק אב. ביום השישי בחודש מנחם אב שיבוא עלינו לטובה, מנחם אב זה האב שיכול לנחם, כי עכשיו אני רוצה להבין, אבא, למה הולכת אותי לכאן? אני מבין שאפשר לראות הכל בחסדים, אבל זה לא מספיק לי. אני רוצה עוד ניחום. אמרנו פעם שלכם, כל פעם שמביאה הנבואה ניחום, היא מביאה אותו בדאבל. נחמו? נחמו. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. כי יש שתי נחמות בעולם. נחמה א' היא הפירוש של רבי משה הרש"י. תסתכלו על החסדים. תלמדו לראות את החיים, נכון. בלי זה אי אפשר להגיע לפירוש של רבי תנחומא. אבל אז כשאתה מסיים, וכשכולם הולכים, אז אני מדבר איתך בארבע עיניים ואומר לך, ויש לי משהו אחר לגמרי להגיד לך. ורבי תנחומה, אתם יודעים מה זה רבי תנחומה? זה שכל עניינו זה להרבות תנחומה, ורשי יכול היה להביא את זה גם במדרש רבה, הוא להביא את זה מרבי תנחומה. ורבי תנחומה דרש פה דרשה אחרת. לא פירוש, דרשה, אתם יודעים מה זה דרשה? דרשה זה לדרוש ולשאול ולחקור היטב. לא מספיק לי ריבונו של עולם מה שאמרו לי. ישבתי כל היום, קיבלתי תנחומים, כולם הלכו, לא הבנתי כלום. לא הבנתי כלום. הבנתי שהכל בחסדים, לא הבנתי מה אני עושה פה. יש את הרגע שבו אדם אומר, תור מותי מחיי, לא הבנתי מה אני מחליף. לא רוצה. זה מסע שלא ביקשתי אותו. אז תשמעו את הדרשה האחרת, תראו את המילים עכשיו, זה עולם ומלוא. תשמעו את הדרשה האחרת. משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפותו. מה, אתה לא מבין? שאני רוצה לרפא חולי, אבל לא הייתי פה, בכלל לא הייתי חולה. לא, העולם לא חולה, העולם לא מופיע אלוקות. העולם עוד לא בירדן ירחו. החולי הוא לא רק שהיית במצרים, החולי בפונון, החולי בדבלתיימה, החולי בעצמונה, החולי בעציון גבר, החולי הוא שעוד לא הגענו לשם. והיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפותו. הוא לוקח אותו למצרים, הוא לוקח אותו למדבר העמים, הוא לוקח אותו למשהו האחרון שתכננתי שפתאום אני אתמודד איתו. וזה רחוק, וזה ריפוי קשה. כיוון שהיו חוזרים, למסע הזה יש ירידה ויש חזרה. והחזרה היא היכולת להתבונן בעלייה שבתוך הירידה. במשמה שבתוך המסע. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביב מונה כל המסעות. אמרנו כאן ישרנו, כל המסעות, אין מסע בעולם שזה לא המגמה שלו. כל המסעות, מכל הסוגים, גם מסעות שאני אשם, גם מסעות שאני חטאתי, גם שם המלך מוליך עם בן המלך, גם שם זה לרפותו. רבי צדוק אומר שהדבר שהיחיד בעולם שיותר מכל דבר מעכב את התשובה, זה לא להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך בחטא. זה הדבר הכי קשה. זה לא בא להקל עליך. זה בא להגיד לך שבמסע הזה, גם אחרי ים סוף, בכל המסעות, הוא הולך איתך. ותראו איך רש"י מדייק. כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך וכולי. אני אמרתי ראש וכולי. וכולי, וכולי בשאר המסעות. לא וכולי במדרש. וכולי. אתה חושב שמה שראינו גבל על שלושת המסעות הראשונים זה נכון עד ים סוף בחיים? וכשיוצאים מים סוף ואתה פתאום מקטר למרות שמן יורד, אבל אתה הולך ומחלל שבת לקחת אותו. שם המלך לא הולך איתך? אז איך תבין מה זו תשובה? אז איך תבין שהקדוש ברוך הוא לוקח אותך חזרה דרך כל המסעות? וכולי, סוף רש"י. דרשה. לכן היה צריך רש"י שני פירושים לשאלה אחת. למה נכתבו המסעות הללו? תחליפו פשוט את המילים. למה נכתבים כל המסעות בחיים? למה נכתב שאני אצטרך לעבור ב-X מסעות? למה נכתבו המסעות הללו? רבי משה הדרשן בא להגיד שהתשובה היא שתלמד לראות את החסדים בעולם הזה. תלמד להסתכל נכון. ואחר כך בא רבי תנחומא ואומר, יש לי דרשה אחרת לגמרי, ובשבילה נכתבו כל המסעות האלה בחיים. והפרשה הזו היא הפרשה שאיתה נכנסים למנחם אב. כי צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי לא כתוב עליהם שאין דבר, הכל יהיה בסדר. לא נורא. תחזור להיות בחור טוב בהמשך, תתקבל. צום הרביעי וצום החמישי יהפכו לססון ולשמחה. המהפכה הזו יכולה להתרחש רק מהמסעות האלה. זה מדבר העמים שיחזקאל בצום החמישי מתחיל לספר לנו עליו. מדבר. איך נקרא מדבר בנביא? בזה אני אומר. מדבר זה ארץ לא ישב אדם שם. מדבר זה לא סתם מקום אחר. זה מקום שבספרות הפנימית נקרא מקום נחש שרף ועקרב, כך הוא מתואר על ידי ישראל. ובספרות הקבלה מסבר, זה המקום שבו כל הקליפות הטמאות, נחש שרף ועקרב. ולכן, כיוון שהקליפות האלה משמשות שם את הכל, אין שום חיות, אין שום חיים. שום דבר לא יכול לצמוח. ובמדבר הזה, במדבר העמים, הוליכך במקום נחש, שרף ועקרב. ועכשיו הוא כותב לך את כל המסעות, כדי שתלמד את שני החלקים של העולם. את זה של רבי משה הדרשן, ואת זה של רבי תנחומה המנחם. ובחזרתו, הוא אומר למשה, מנה כל המסעות, היכן נכנסוני. שנזכה בעזרת השם מכל המסעות האלה. ספר במדבר, אני מסיים במשפט, מסיים באלה מסעי, ותחילתו היה ב... מה הפתיחה, הפתיחה? פסוק שני? שאו את ראש, לא, ספר במדבר. שאו את ראש כל הדת בני ישראל. זה פלט לא. הכל חסף את הראש. מגיע לרך כל המסע. שאו את ראש כל הדת בני ישראל. שבוע הבא, שוב, בעזרת השם, לשיעור, להגיד, בנצח השם, גאולה שלמה, חודש טוב, חודש של גאולה, עלינו ועל כל ישראל.